ליאת פלסנר, באה בטוב.
ועכשיו נגיד ערב טוב למתת פלסנר, עורך הדין ומגשרת בעלת משרד, העוסק בתחום דיני המשפחה והגירושים. מה עניינים?
מה הולך?
התגעגעתי, בוא נראות איתך כל הזמן.
את רואה?
טוב, אנחנו נדבר היום על הסכם המון בפרק ב', כי קצת דיברנו פה במסדרון, והתחלת להסביר לי למה זה נורא חשוב ובאיזה מקרים את נתקלת. אז בכלל, באיזה סיטואציות צריך לחתום על הסכם המון?
דבר ראשון, אני חושבת שכל...
כאילו אני אומרת פרק ב', אתה כבר כאילו אמור להיות למוד מלחמות.
דווקא בגלל זה, הרבה פעמים אנשים באים עם ילדים שהם שלהם, ויש להם כבר ילדים, ויש להם רכוש, ויש להם עניינים, ועכשיו הם מאחדים בתים, כוחות, את הבית ביחד, ועולות כאן הרבה פעמים סוגיות של רכוש, של כסף, של ענייני ילדים, אבל היום אנחנו נתרכז יותר בפן הכלכלי, בפן הרכושי.
שמה זה אומר?
זה אומר, אני אתן לך דוגמה. טיפלתי במקרה שבו זוג, הוא היה פרק א', היא הייתה פרק ב', עברו לגור ביחד בדירה שלה. באותו זמן שהם גרים בדירה שלה, הוא משלם ביחד איתה את המשכנתה. הוא משלם לשיפוץ. משלם, 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 מגיעים למיליון, מיליון וחצי שקל, ויום אחד קורה משהו, ואין ביניהם שום הסכם, והדירה נשארה להיות רשומה רק על שמה. עכשיו תגידי לי את, הם נפרדים. היא אומרת לו, לא נעים לי להגיד את זה ככה, זה קצת בוטה, חייך אכלת אותה.
אוי ואבוי.
כן, חייך אכלת אותה. מדוע? כי הם לא עשו שום הסכם המון שמסדיר מה יקרה במקרה של פרידה, אם הוא יצטרך לתת לה פתאום את הכסף שהוא השקיע, ואולי בכלל זה לא רק הכסף שהוא השקע, אולי גם אם הכסף הזה העלה את ערך הדירה, כי היה שיפוץ מאוד משמעותי שיכול לפעמים להעלות את ערך הנכס בהמון. ואם היה עכשיו תשלומים של המשכנתה, שהגדילו את החלק שלה בדירה וקטינו את החלק של הבנק, איך זה בא לידי ביטוי? אז אם אין הסכם, ובאותו מקרה לא היה הסכם, לצערו הרב, זה יכול להביא אותנו למקומות מאוד מאוד בעייתיים ולא נעימים. כדאי לעשות את זה כדי להסדיר את הכל, כדי שיהיה ברור לכולם, אם מגיע יום סגריר, מה יעלה בגורלם של הצדדים, הכסף, הרכוש שהושקע,
אז זה בדיוק השאלה הבאה שלי. אין הסכם המון, ואנשים הרי מעבירים כסף אחד לשני, כמו שאמרת, שיפוצים, משכנתאות, אני יודעת מה. מה עושים?
מה עושים? אז במקרה הזה, למשל, או במקרים דומים גם, אפשר לפנות גם לבית משפט. הרבה פעמים אנשים מגישים תביעה לסעד הצהרתי, שמחצית הדירה היא שלהם ובבעלותם. אפשר להגיש תביעה כספית, על החזר כל הכספים ששולמו בצירוף של הצמדה, ריבית וכו'. אפשר גם להגדיל ולעשות ולהגיש תביעה כספית ולבקש גם את הפירות שצמחו לאותו צד שקיבל את הכספים, ובגלל זה למשל ערך הנכס עלה.
אבל תגידי, הצד השני לא יכול להגיד, סליחה, אבל היינו משלמים ביחד שכר דירה, אז אתה שילמת את המשכנתה, אבל הדירה היא שלי, ונהנית ממגורים פה. כאילו, יש פה שני צדדים, אני יכולה גם להבין, סתם, אני אומרת, אני בעלת הנכס, עכשיו פרק ב' בא לגור איתי, סבבה, אנחנו מתחלקים במשכנתה, אבל זה כמו שהיית משלם שכר דירה.
אז בכל מקרה שתדעי, שהפסיקה מדברת על זה שהיה וחייתם ביחד ושולמה משכנתה או שולם שיפוץ וכן ניהלתם משק בית משותף והיה לכם חשבונות משותפים, כן בתי המשפט רואים לנכון לתת חצי מהסכום ששולם לשיפוץ או למשכנתה לבן הזוג ששילם. מדוע? כי אחרת אותם כספים היו משמשים למשק הבית המשותף, ושניהם היו נהנים מהם, לא משנה לאיזה מטרה. ואם זה כן הלך למשכנתה או לשיפוץ, ובסוף נהנה מזה רק צד אחד, אז יש כן נטייה לפסוק, אבל אני אומרת לא לסמוך על אף אחד. הפסיקה יכולה להשתנות, כל מקרה לגופו.
לא, גם לא צריך להגיע למקומות כאלה בכלל, צריך באמת שדברים יהיו ברורים מראש.
הסכם ממון מייצר ודאות וביטחון.
אבל זה תמיד לא נעים, איכשהו זה תמיד כאילו עכשיו.
אבל זה הרבה יותר לא נעים. כשמגיעים אחר כך למצב הזה של המלחמה, ולכולם יש שאלות פתוחות, וזה גם חוסך המון כסף של עורכי דין אחרי זה במלחמות מיותרות, בבתי משפט שיכולות לקחת שנים, אם הכל מסודר מראש. אגב, גם כשיש הסכמים לפעמים יש מלחמות. אבל זה מקטין את הסיכויים וגם מוריד את הלהבות. אני חושבת שמאוד מאוד כדאי ואני מאוד ממליצה.
טוב, תקשיבי, אני פשוט חושבת על זה, ואני חושבת שזה באמת אולי לא נעים, אבל באמת אין ברירה. אין ברירה. זה משהו שחייבים לעשות. אין ברירה. מתת פלסר, עורך הדין ומגשרת בעלת משרד העוסק בתחום דיני המשפחה וגירושין. תודה על השיחה הזאת, ממש מעניין.
בכיף.